בסוף הלכות תענית מובא בבאר היטב, משנה ברורה גם מביא את זה. כתב התניא, אחד מהראשונים, ביום השישי פרשת חוקת נהגו היחידים להתענות, שבאותו היום נשרפו 20 קרונות מלאים ספרים בצרפת, ולא קבעו אותו בימי החודש, מפני שמתוך שאלת חלום נודע להם שיום הפרשה גורם גזירת התורה. זאת חוקת התורה מתרגמין ענדה גזירת אורייתא. כך הוא מביא, מה שהוא מוסיף הבאר היטב, שגם בשנת תפחת נחרבו שני קהילות גדולות באותו היום. את הכוונה שהיום גורם, משום שקוראים את הפרשה של פרשת זאת חוקת התורה, ובתרגום כתוב דק זירה תורייתא. אלו דברים שצריכים ביאור. קשה מאוד להבין. קשה מאוד בערב שבת שקוראים פרשה שהיא מתחילה בזאת חוקת התורה והתרגום הוא דק זירה תורייתא, אז כאילו מסיבים את הפשט הפשוט שבפסוק, זה גזירות על התורה. יש גזירות על התורה, והגזירות על התורה מתבטאים בחורבן של קהילות ובמה שנקרא דברים שהם חורבן לתורה, שריפת ספרים והחרבת קהילות קודש, קהילות חשובות, קהילות של יהודים. היו בהם כנראה יהודים תלמידי חכמים. לתלות את זה בזאת חוקת התורה בדק זעירה תורייתא, זה דבר שהוא, זה נשמע, צריך קצת לקרב את זה, לקרב את זה במשהו אל הדעת שלנו. איך צריך להבין דבר כזה? פרשת חוקת, פרשה שהיא עוסקת בסוף ה-40 שנה. מיד נפטרה מרים, שזה היה בשנת ה-40. פטירת אהרון, גם זה היה באמצע, זאת אומרת, קרוב לסוף שנת ה-40. ראש חודש אב, והפרשה כולה עוסקת בנמצאים אחרי שגם מלחמת סיחון ואוג הייתה, וזה כבר נמצאים על גבול לארץ ישראל. בגמרא כתוב שפרה האדומה הראשונה נשרפה ביום השני, בשני בניסן, זאת אומרת למוחרת הקמת המשכן. באחד בניסן הוקם המשכן, בשני נשרפה הפרה. כך כתוב בגמרא בגיטין, דף סמך. הפרה הראשונה, הפרה שעשה משה רבינו, נשרפה אז, בשני, זאת אומרת 40 שנה לפני המועד שהפרשה הזאת עסוקה בו. למה זה נדחה כל כך? הגילוי, דברי התורה של דיני פרה, אחרי שאת הפרה כבר שרפו אז, יום, במוחרת הקמת המשכן. צריך היה, כנראה, צריך היה, ביום הקמת המשכן הרי, נטמעו בטומאת מת על ידי נדב ואביהו, שמתו בו ביום. צריכים היו להוציא אותם, ויש גם בעיות נוספות. גם, בעיה נוספת, המשכן עצמו צריך היה להיטמע. טומאת אוהל. המשכן עצמו צריך היה לקבל טומאה, חלילה. וצריך היה לטהר את הכל, את כל הכלים, את כל ה... צריכים היו... אז נשרפה הפרה. כדי שתהיה פרה אדומה. אז למה הפרשה נדחתה למועד כל כך מאוחר? לפרשה שהיא עסוקה בסוף 40 שנה. גם פרשת טומאת מת על כל פרטיה בפרשת אמור שהיא נאמרה עוד בהתחלה גם מיד אחרי הקמת המשכן אז נאמר ספר ויקרא מיד בהתחלה שם כתוב לנפש לא יטמע בעמיו פרשת טומאת מת כתובה כבר שם כל דיני טומאת מת, התורה כותבת אותם אחרי שהיא כתבה את הטהרה. לפרש את פרשת טומאת מת, התורה מפרשת רק אחרי שהיא פרשה את הטהרה. זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר הם במום, ושם אחרי, כן, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי, וכל הפרשה, ואסף איש טהור וכיבס העושה פן... כן. הנוגע באמת לכל נפש אדם בתמי שבעת ימים הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחטא את משכן השם טימא עכשיו זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל וכל כלי פתוח, וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב, או במת, או בעצם, או בקבר. כך כתוב, וזה הדינים, פרטי הדינים של טומאת מת, נאמרו אחרי שנאמרו דיני הטהרה. זה גם כן דבר משונה, אחרי שכבר. התורה כבר גילתה, התורה כבר צפתה לכהנים לנפש לא יטמע בעמיו. אסור להתאמא. איך נתמאים? וכל פרטי דיני הטומאה, את זה התורה חיכתה בזה עד פה, עד שנתפרשה הטהרה. בכל אופן, זה הרי דבר בולט, ודאי. פרשת טומאת מת היא פרשה בפני עצמה, והיא לא שייכת בכלל. זאת אומרת, התורה לא כתבה אותה בכלל בין דיני הטומאות. כל דיני הטומאות בפרשות שמיני, תזריע, מצורה, שם כתובות הטומאות. טומאת מת לא נמצאת שם, היא לא מוזכרת שם. היא לא מוזכרת שם. פרשת טומאת מת היא פרשה בפני עצמה והיא פרשה שלמה שנאמרה לחוד והיא נאמרה יחד עם פרשת הטהרה מטומאת מת זאת פרשה בפני עצמה היה מן הראוי בפשטות היה מן הראוי לצרף אותה לדיני הטומאות יש זה עוד דין מדיני טומאה עוד אופן של טומאה או צורת התמאות גם ככה נתמאים גם בצורה הזאת נתמעים. התורה חילקה את הפרשה הזאת, והיא מגלה אותה בזמן אחר, בצורה אחרת של גילוי. זאת חוקת התורה. גוי אחד שאל את רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, אילין מילאיה דעתון אבדין נראין כמין כשפים. הדברים שאתם עושים סביב טומאת מת, הם נראים כמין כשפים. מביאים פרה ושורפים אותה וקודשים אותה ונוטלים את אפרה, ואחד מכם מתאמה למת ומזים עליו שתיים ושלוש טיפין ואומרים לו תהרת. טוב, אז רבי יוחנן בן זכאי ענה לו מה שהוא ענה לו. יש דוגמאות כאלה גם בדברים טבעיים. כן, קורה. אמר לו, הרוח הזאת גם היא רוח טומאה, דכתיב וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ. טוב, כיוון שיצא אותו גוי, אמרו לו תלמידיו, לזה דחית בקנה, לנו מה אתה משיב? אמר להם, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין אתה רשאי לעבור על גזירתי. כך כתוב. את זה מגלים חזר. זה אמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו. לתלמידיו הוא לימד תורה. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. מה הכוונה? מה זאת אומרת לא המת מטמא? בפסוק כתוב שהמת כן מטמא. הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים. המת כן מטמא. חייכם, הוא אומר לו, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתם רשאים לעבור על גזירתי. מה זה מתכוון לומר? ממה הוא בא להוציא רבי יוחנן בן זכאי? המת לא מטמא, הוא כן מטמא. ואם יש כאן שאלה, אם המת מטמא, אז מה קורה על ידי המי חטאת? במה הוא נטהר? כפי הנראה כך, הדעת נותנת, סברה פשוטה, דעת בני אדם מקבלת טהרה של נכנסים לטבול במים בקרקע, מה שנקרא מקווה מים. אז להיכנס לטבול במקווה מים, זה הדבר שמטהר את כל הטומאות כולה. יש טומאות שזקוקות לעוד משהו, לעוד כפרה נוספת, עוד איזה תהליך, משהו נוסף. טומאה צרה צריכה, כן, איזה מהלך שלם. אבל הטהרה עצמה היא תמיד, וטבל במים וטהר, כך כתוב. זה לא היה קשה להם. כאן אין קושי. כשאדם, זאת לא קושייה, שכשאדם נטמע והוא נכנס במים ונטהר, זה דבר יותר מובן. זה דבר שהדעת סובלת, הדעת מקבלת את זה. הקושי היה, כשאדם נטמע בטומאה חמורה, כמו טומאת מת, והטהרה היא בכמה טיפות. טיפה או שתי טיפות של מים, מספיק. שיעור הזיה, מה שנקרא. שיעור הזיה. בסך הכל זה, טיפה אחת של מים, די בה, כדי לטהר אדם מטומאת מת. זה דבר שהוא קשה. הדעת, קשה לה לקבל את זה. טהרת מים, זה דבר, אפשר להבין את זה גם, אני יודע, אם זה נקרא להבין, אבל בכל אופן, בחינוך, בפרשת מצורע, במצווה קוף עין ג' כתוב, כתוב בחינוך לבאר את ליישב על הדעת את הטהרה שמקווה מים מטהר. אז הוא אומר, אחשוב, כך הוא אומר, אחשוב להבין את זה על דרך הפשט. כך אומר החינוך. כשאדם נכנס למים בקרקע, אז הוא חוזר ליום השני של מעשה בראשית, שכל העולם כולו היה מים, ועוד לא היה מקום לצורת אדם. עוד לפני שנאמר יקבעו המים מתחת השמיים על מקום אחד ותראה היבשה. עוד לא היה מקום בעולם לצורת אדם. העולם כולו היה מים במים, כמו שחזל קוראים לזה. מים. כשאדם נכנס למים בקרקע, אז מבחינתו שלו, זה העולם שלו, הוא כולו מים. הוא נמצא בתוך מים, וזהו. כשאדם יוצא, אחרי שהוא יוצא משם, אז מתקיים בו, אישית, תראה היבשה. זאת אומרת שכשהוא היה בתוך המים, אז הוא היה במצב של אין שם מקום לצורת אדם. אז הוא יצא כאילו מחוץ למקום של צורת אדם. וכשהוא יוצא מהמקווה, יש כאן צד של חידוש, יש כאן צד של כעת, כן, כעת הוא כמו שהוא נולד מחדש, כאילו שהוא יצא מחדש לאוויר העולם. אין לך דבר שאין לו מקום. קודם הוא היה בלא מקום, וכעת הוא נהיה. ככה אומר החינוך על דרך הפשט להבין טהרת מים. אדם נכנס לתוך מצב ש... זה מצב שאדם לא יכול להתקיים בו, וכשהוא יוצא החוצה, אז הוא נראה שהוא מתחדש. אבל טהרת מי חטאת לא מובנת, היא לא נתפסת בדעת. אין מקום בדעת לבאר את הטהרה של מי חטאת. מה זה עושה? מה שרב יוחנן בן זכאי רצה לבאר לו אותו גוי, שהטומאה היא רוח, בדוגמת רוח רעה שתוקפת אדם. ורוח רעה מגרשים על ידי אמצעים. אפשר לגרש אותה באמצעים, כל מיני אמצעים. אמצעים פיזיים. לזה אמרו לו תלמידיו, כך, כן. כך תדבר עם גוי, אבל לנו מה אתה אומר? אלו לא דברי תורה, לא כך, כן, לא זה הפירוש. אז אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. מה זה מתכוון לומר? מה זה מתכוון לומר? לא המת מטמא, בשעה שהוא כן מטמא, ולא המים מטהרים, בשעה שהם כן מטהרים. מה מתכוון רבי יוחנן בן זכאי ללמד בדברים האלה? צריך להבין. טומאה בעצם, בתפיסה הפשוטה של בני אדם. טומאה זאת פחיתות, טומאה זאת שפלות. זאת אומרת, מתעסקים כאן בדבר שהוא... אנחנו חזרנו פה כבר הרבה פעמים, שהמילה תמה, שורש המילה תמה, שורש, השורש של תת מם בלשון הקודש, זה שורש של טומטום. כשאדם עובר עבירה, הגמרא אומרת, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, שנאמר, ונטמאתם בם, והמילה ונטמאתם היא חסרה א', קוראים את זה וניטמטם בה. מזה הגמרא לומדת שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם. פירוש מטמטמת זה, היא סותמת את הדעת. הדעת לא יכולה לבקוע את הסתימה הזאת. זה דבר סתום, והדעת לא רואה, הדבר הזה לא נראה. הדבר סתום, אי אפשר לפרש אותו, אי אפשר ל... לא גלוי. טמטום בדעת, טמטום, זה נקרא סתימה. שורש המילה תמון, שורש המילה טומטום, אלה הם השורשים של תתמם וזה תמה. זה דבר תמה. מנגד התהרה, התהרה זה לשון כמו שידוע. ולשון תרגום, צוהר או צוהריים, שזה מאוד גלוי, מאוד ברור, מאוד, מאוד מפורש. צוהריים נקרא תהירו בלשון תרגום. טוהר, צוהר, זאת אותה מילה. צוהר זה חלון שקוף שרואים דרכו. כשמזים, כמו שכתוב ביומא, מזים במשנה כתוב, מזים על טוהורו של מזבח. טוהורו של מזבח זה נקרא המקום הגלוי, המקום הברור, המקום שהוא פתוח, פרוס, גלוי וברור. על דבר שהוא ברור כשמש בצהריים. זה פירוש המילה טוהר. טוהר זה נקרא דבר צהיר, נהיר, בהיר מאוד, ברור. זה לעומת זה, הטומאה סותמת, מטמטמת, תומנת, והטהרה פותחת, פותחת, מגלה, מבררת, מבהירה. זאת הטומאה וזאת הטהרה. בכל מקום שאנחנו מוצאים טומאה, אנחנו מוצאים דברים נמוכים, פיזיים. או דברים משוקצים, משוקצים, מאוסים, מאיזה טעם שהוא. נבלות שהן אינן ראויות לאכילה. זה לא אוכל. אז זה דבר מאוס, זה דבר תמי, זה נקרא דבר. דבר מאוס, מי שמתעסק בדברים מאוסים, אז הבהירות מסתלקת ממנו. אילו דברים המדקדקים בלשון הקודש, המילה דבר כאור, דבר מכוער, מכוער. זה מלשון אחור. אחרתם אותי להב אישני ביושב הארץ. ככה אמר יעקב לבניו, אחרתם אותי. לשון כמו שרשי מביא בשם חז"ל, צלולה הייתה חבית ואחרתם אותה. דבר אחור זה נקרא דבר שהוא שוב הוא מעורב בכל מיני דברים שהם מונעים ממנו את הצלילות, את הבהירות. אחור, כשאומרים על דבר שהוא מכוער, אומרים שהוא אחור, נראה מעורבב בכל מיני דברים, כן, לא דברים בהירים, זה לא דברים צלולים. צלולה הייתה החבית ואחרתם אותה. זה נקרא דברים מכוערים, הם דברים סתומים וסותמים. זה דברים כנגד הבהירות. דבר בהיר, דבר צח. צלול, זה דבר שהוא נעים לעין. דבר מכוער, זה דבר שהוא מאוד לא נעים, והעין, דבר שהוא לא מתקבל, לא נעים לעין. כל הטומאות הן מונעות את הבהירות, מונעות את ה... זהו. על תומעת מת, אדם מת. אדם מת הוא הדבר היחידי שהמוות מעלה אותו דרגה ולא מוריד אותו. המוות לא משפיל אותו אלא מרומם אותו. כשאדם מת אז הוא עובר ממצבו פה לתחילת המהלך של מציאותו בעולם הבא. כשאדם מת, הוא עולה דרגה. הוא מתרומם. הוא נכנס לתהליך חדש, לתהליך אחר. כעת הוא נכנס למה שנקרא ויהי ערב לקראת אותו ויהי בוקר של תחיית המתים. המהר"ל יש אחד מהחיבורים של המערה. יש בין החיבורים דרוש להספדו של חכם. בהוצאה המקובלת, הרגילה, התפיסו את זה בהוצאה, זאת אומרת, ההוצאה של כתבי המערה לעצמם, בלי שום תוספות. אז זה מודפס, אם אני לא טועה, נדמה לי שזה מודפס בסוף גור אריה על במדבר. דרוש להספדו של חכם. שם המהר"ל מעמיד שהמת הוא לא כיתר הטומאות. טומאת מת זאת לא טומאה כיתר הטומאות, שהיא מחמת שפלות, מחמת. הטומאה לא באה מכוח הפחיתות חלילה. המהר"ל מדמה את זה לטומאת כתבי הקודש. הוא אומר, כשם שכתבי הקודש מטמאים, כך מת מטמאים. מת הוא בדרגה גבוהה יותר. וישנם דברים שסיבת הטומאה היא להפך. זה מה שנקרא בלשון חז"ל, זה נקרא הטומאות הקדושות. הטומאות של מי ששורף את הפרים הנשרפים, בעבודות של הפרים הנשרפים. הפרים הנשרפים האלה הם הפרים שמביאים מדמם להיכל ומזים גם במזבח הפנימי, גם במזבח הזהב, במזבח הקטורת. הקורבנות האלה, מי שמתעסק בהם, נטמא. כמו מי שמתעסק בשריפת פרה ואוסף את אפר הפרה, הוא מתעסק בדברים שהם נראים גבוהים יותר מהמצב הרגיל שלנו כאן בעולם. הדברים הגבוהים האלה, גם הם מתמאים, אבל הם לא מתמאים מחמת פחיתות, אלא מתמאים מחמת ריחוק. אלה דברים שהם בעצם רחוקים מאיתנו, ואנחנו, כשאנחנו מתעסקים בהם, הדברים האלה, סיבת הטומאה זה כשאדם מתעסק בדבר שהוא מעבר אליו, גבוה ממנו, אז גם הדבר הזה, גם זה, מבלבל את הדעת. אדם נעשה מטומטם. כשהוא מתעסק בדברים מטומטמים, בדברים שהם דברים חסרי דעת. ואדם יכול להיעשות מטומטם כשמתעסק בדברים שהם גבוהים בהרבה מדעתו. כשהדברים גבוהים מדעתו ומשתדל להבין אותם, הדבר הזה מוציא אותו מדעתו, מטמטם אותו. הוא לא מבין היטב, ואז נראה לו שהוא כן מבין, ונראה לו שהוא... אז דעתו מתערבבת, מתערבלת, והיא מטמטמת. דומה לזה, זה התומעה של מה שנקרא התומעות הקדושות. התומעה של דבר שהוא מאוד קדוש. מאוד קדוש, מאוד רחוק. ומי שמתעסק בזה, מתעסק בדבר שהוא מעבר לו. כך מבאר המהר"ל, תומעת מת, כך הוא אומר, תומעת מת היא לא תומעה מתוך שאנחנו מתעסקים בדבר פחות, חלילה. מת אדם הוא לא יצור פחות, מת אדם הוא דבר גבוה יותר. מת אדם נמצא בתהליך של כך הוא מתחיל להיכנס לעולם הבא, לעולם התחייה. מיד, מיד, מיד אחרי שיוצאת נשמתו, כל זמן שנשמתו בקרבו, הוא נמצא בעולם הזה. ברגע שיוצאת נשמתו, אז הוא עובר לעולם אחר. עובר לתהליך להיכנס לעולם אחר. לעולם גבוה יותר. כך שבעצם מת לא צריך היה לתמה. אם הוא כן מתמה, זה רק מתוך שהוא גבוה יותר, גבוה בהרבה. אלו דברי המהר"ל. מה שנראה בפשט דברי המדרש, דברי רבי יוחנן בן זכאי, חייכם, לא המת מתמה, ולא המים מתהרים. הפירוש, כשבורא העולם גזר גזירת מיתה על אדם הראשון, המיתה שנגזרה על אדם הראשון כוללת בתוכה, זה פירוש המילים, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לעבור על גזירתי. רבי יוחנן בן זכאי מגלה שתומעת מת היא חלק מגזירת מיתה שנגזרה על אדם הראשון. כשם שנגזרה על אדם גזירת מיתה, כך כלול בגזירה הזאת, שהמיתה, אותה מיתה, מיתה של אותו אדם, המיתה הזאת גורמת לסתום בפנינו, לסגור בפנינו את החיבור למקור החיים. הנה. לשון המדרש. הפסוק על הפסוק אני המית והחיה בשירת האזינו. אני המית והחיה, מחצתי ואני ארפה. מדרש אחר. אני המית והחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. היכיתי לא נאמר, אלא מחצתי. מחצתי ואני ארפה. רבי חנינה בשם רבי שמעון בן לקיש, ורבי לוי בשם רבי יוחנן, אני קייתי אין כתיב כאן, אלא מחצתי, מחיצה שעשיתי בין העליונים לתחתונים, שהעליונים קיימים והתחתונים מתים בעולם הזה, אבל לעתיד לבוא אין מיטה, כל עיקר, שנאמר בילה המוות לנצח. אמר רבי אבא, אף אותה מחיצה אני חוזר ומרפא אותה, מחצתי, מחיצתי אני ארפה, מחיצתי אני ארפה. יש כביכול בורא העולם שם מחיצה, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. כאן מבואר שבורא העולם עשה שני דברים. גזירת מיטה זאת גזירה אחת, מחצתי זאת גזירת מחיצה. תומעת מת שייכת לגזירת מחיצה שעשיתי בין אלה שחיים ובין אותם שמתים. אותם שחיים מחוברים למקור החיים. אותם שמתים, בנוסף לעובדה שהם מתים, יש מחיצה בינם ובין בין האמת, בין מקור החיים האמיתי. מחצתי. מחצתי, יש מחיצה ביניהם וביניהם. רב יוחנן בן זכאי מגלה, תומעת מת היא חלק מגזירת מיטה שנגזרה על אדם. כשם שנגזרה על אדם גזירת מיטה, כך נגזרה גזירה שכל מי שבאיזה אופן שהוא מתחבר למת, חיבור מגע, חיבור מסע, חיבור אוהל, כל הדברים שמתמאים בתומת מת, כל מי שמתחבר למת נכנס לתחת מחיצה. הוא לא רואה מה שצריך לראות. הדברים, כן, הוא נטמע. נטמע הפירוש. אותה בהירות, כמו שאמרנו מקודם, אותה בהירות, אותה טהרה מסתלקת ממנו. מחצתי. מחצתי זאת מחיצה. לא המת מתמה. לא המת מתמה, המת הוא לא סיבת התומעה. גזירת מיטה כוללת גם את הדבר הזה. גזירת מיטה כוללת בתוכה גם את העובדה שכל מי שמצטרף, כל מי שבאיזה אופן שהוא, נטמע במת, זאת אומרת, משתייך בצורה כלשהי למת. נטמע. גזירה גזר. מה שעולה מזה, מה שמתברר. רבי יוחנן בן זכאי, מה שהוא גילה לתלמידים, אין פה שום דבר, אין פה שום כישוף. אנחנו לא לוקחים דבר, איזושהי מציאות, ומסלקים אותה על ידי כמה טיפות מים. תומעת מת כלולה באותה גזירה שנגזרה שאדם ימות. אדם מת, אדם מת פירוש, כן. גזירת מיטה שנגזרה על אדם. זה להפריד, להפריד, לחצוץ בינו ובין מקור החיים. אדם חי מחובר למקור החיים, ונגזרה גזירה שתהיה מחיצה בינו ובין מקור החיים, וכך שמקור החיים לא ישפיע עליו, הוא לא יהיה מחובר למקור. כשם שנגזרה גזירה, נגזרה גזירה, כלולה באותה גזירה שאדם ימות. זאת אומרת, בגזירה שאדם ימות מונחת גזירה של חציצה בין האדם לבין מקור החיים. והחציצה הזאת היא חציצה כוללת. האדם עצמו פורש מהחיים, כי הוא לא מחובר יותר למקור החיים. וכשהוא מתחבר באיזה אופן שהוא לאמת, אז גם זאת חציצה. גם שם משהו בא וחוצץ בינו ובין הבהירות של החיבור למקור החיים. הבהירות של החיבור למקור, למקור, לאמת שבמקור, מסתלקת, היא נמנעת. יש מחיצה בינינו ובין המקור. אותם מים חיים, מה שנקרא חוקת התורה. זאת חוקת התורה. פירוש המילים חוקת התורה, הראשונים שואלים. יש בתורה כמה פרשות. זאת חוקת הפסח. כאן היה צריך להיות כתוב, זאת חוקת הפרה. זאת חוקת הפרשה המסוימת הזאת, שהיא פרשת פרה. אותה פרשה, אותה מצווה, אותו דין. כאן כתוב דבר כללי, זאת חוקת התורה, משהו שהוא חוקת התורה בדרך כלל. מה פירוש זאת חוקת התורה? פרשת פרה היא חוקת התורה? המילה חוקה, חוקה. כל אחד, כל מי ש, כן, כל מי שמדבר בשפה הזאת, יודע, דבר חקוק, חקוק בסלע. כן. בגמרא זה נמצא הרבה, צינור שחקקו. לחקוק דבר זה נקרא לחצוב, לתעל. כן, לעשות איזושהי תעלה, כן, זה דבר שהוא חקוק. משהו קבוע, צינור שחקקו, זה הכוונה, הוא פתח את כל סתימותיו, וכעת הדבר הזה פתוח להוביל, הוא חקוק. כשמישהו חוקק איזשהו ערוץ בסלע או באבן או במשהו או במה שלא יהיה, אז המים זורמים דרך אותם חקיקות. כך המים זורמים דרך אותם תעלות. כן, זה נקרא. דברים חקוקים, ההבדל בין דבר חקוק או דבר כתוב, זה ההבדל הוא ברור, כן. דבר כתוב, אז הוא כתוב במשהו על גבי משהו. שחור על גבי לבן, דיו על גבי קלף. כשאנחנו חוקקים משהו באבן, בסלע, באבן, או באיזשהו חומר, כשחוקקים משהו, אז החומר שבו חוקקים, עם הדברים החקוקים, זאת מציאות אחת. אותו חומר בעצמו, אותו דבר שבו הדברים נחקקו, הדבר ההוא עצמו מגלה לנו את הדברים שנחקקו. כשהתורה נכתבת על הלב, אז היא מהווה מציאות בפני עצמה, והלב הוא מציאות בפני עצמו. הלב הוא הקלף, והתורה היא הכתב, והכתב כתוב על גבי, בדיו על גבי קלף, שחור על גבי לבן. כשהתורה נחקקת, מה שנקרא חרות על הלוחות, חרות, הלוחות, התורה ניתנה לנו בלוחות, התורה נמצאת איתנו בספר תורה. התורה שניתנה בלוחות צריכה להיות בליבנו באופן של לוח. הלוח ליבה מכתבנה. צורת הלוח זה שהלוח בעצמו אומר את הדברים. כשהדברים חקוקים בלב, הלב עצמו, כך הוא בנוי. הלב עצמו מזדהה עם הדברים בעצם. אלה לא דברים שהם כתובים על גבי משהו. לא דבר שמונח עליו מבחוץ. נמצא בו וזה לא חלק ממנו. חוקת התורה, פירוש, שהתורה נחקקה. התורה נחקקה והיא נמצאת איתנו כך שהיא חלק מאיתנו. כשאנחנו, כן, כשאנחנו אומרים אנחנו, אז אנחנו כוללים באנחנו הזה את התורה שכתובה בנו. היא חלק מאיתנו. זה פירוש המילים, חוקת התורה. חוקת התורה זה האופן, איך התורה נחקקה בנו והפכה להיות חלק מאיתנו. כשחזל אומרים, הלוחות מעשה אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים חרות על הלוחות. אומרים על זה חזל, אל תקרי חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. פירוש הדברים, הדברים בן חורין הוא מי שעושה את מה שהוא רוצה. לא בן חורין עושה את מה שמישהו אחר מכתיב לו. כשהדברים חרוטים על הלוחות, חרוטים, פירוש, אחרי שהדברים חרוטים בנו, אז כשאנחנו עושים את התורה, אנחנו עושים את מה שנטבע מאיתנו. דבר שהוא מאיתנו יוצא, זה, אנחנו מזדהים עם הדבר הזה, את זה אנחנו עצמנו רוצים. אנחנו עושים את זה כי זה אנחנו. חרוט על הלוחות. אילו זה היה כתוב על הלוחות, אז יש כאן איזשהו רצון אחר, שמוכתב, מודבק, מולבש עלינו. חרות על הלוחות, זה אנחנו. מי שעוסק בתורה נקרא בן חורין, מפני שהוא בעצם עושה את מה שהוא בעצמו בעצם רוצה. כי זה חרות על הלוחות. זאת חוקת התורה. פירוש, פירוש. זה שמי חטאת מטהרים, סיבת הטהרה, זה משום שלא תיתכן חציצה בינינו ובין מקור החיים. חוקת התורה, פירוש, התורה נמצאת בנו כך, אנחנו מזדהים איתה, כשאנחנו אומרים אני, אנחנו מתכוונים לעצמנו, וחלק מעצמנו זה התורה שהיא אנחנו. התורה שהיא חקוקה בנו. אחרי שהתורה נחקקה בנו, אחרי שהתורה ניתנה ונחקקה בנו, כך צריך, כשבן אדם נטמע בטומאת מת, גזירת מיתה, זאת גזירה זמנית. האני, העצמי, הפנימי ביותר, הוא מעבר. האני הפנימי ביותר. חקוקים בו ונטועים בו חיי עולם. קיבלנו תורה ואנחנו לא מזהים את עצמנו. זהות אמיתית, זהות מלאה. עם המצב, עם החיים שאנחנו חיים פה. החיים שאנחנו חיים פה הם חיי שעה. ואנחנו מציאות נצחית. אנחנו, חיי עולם נטע בתוכנו. לא ייתכן להפריד בינינו בין מקור החיים. לכן הדבר שמתהר מתומעת מת, תומעת מת כלולה בגזירת מיתה. גזירת מיתה כללה גם תומעת מת. גזירת מיתה מפרידה, חוצצת בינינו ובין מקור החיים. אבל החציצה הזאת היא חציצה לכאורה. זאת לא חציצה אמיתית, כי חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו נטועים בנו חיי עולם. נטועים בנו זה הכוונה שזה חלק מאיתנו בעצמנו. אותם חיי עולם שנטועים בנו, הם אלו שבעצם לא נותנים לטומאה שהיא תישאר קבועה בנו. מה שמעורר את אותה חוקת התורה, אלו הם מי חטאת. אנחנו לא מבינים בזה. אבל מה שרבי יוחנן בן זכאי התכוון להגיד, אילו המת עצמו היה מטמא, והמים עצמם היו מטהרים, אז הדבר היה תמוע מאוד. הדבר היה תמוע מאוד. אם המת מטמא, מה עושים המים? איך המים באים ומטהרים? אם התומעה היא מציאות, איך המים מסלקים אותה, את המציאות הזאת? במה? איך? תומעת מת עצמה היא לא מציאות אמת. תומעת מת עצמה כלולה בגזירה, שהגזירה הזאת יש בה את אותו מחצתי. אותה מחיצה שהיא קיימת בינינו ובין החיים עצמם, בין מקור החיים. המחיצה הזאת היא לא מחיצה שלמה, היא לא מחיצה אמיתית. זאת לא מחיצה אמיתית, זאת מחיצה שאנחנו בוקעים דרכה. מה שמעורר, זה פירוש המילים במה שרבי יוחנן בן זכאי אומר. גזירה גזרתי, זה תומעת מת. חוקה חקקתי, זאת חוקת התורה שהיא מתהרת מתומעת מת. לא זה מתמה ולא זה מתהר. זאת גזירה וזאת חוקה. הגזירה מתמאה והחוקה מתהרת. אבל התומעה היא הפרדה, סתימה, והתהרה היא אותה חוקה שחקקתי. אותה חוקה שחקקתי. היא זאת שלא נותנת לדבר להיפרד לגמרי, להיות, זאת אומרת שהחציצה לא תהיה חציצה שלמה. היא לא תהיה חציצה אמיתית. גזירת מיתה שנגזרה על אדם הראשון. זאת גזירת מיתה, פירוש, האדם ניתק את עצמו ממקור החיים, כך חיבר את עצמו למציאות זרה, למציאות לא אמיתית. וכדי להיפטר מזה, כדי להינצל מזה, כדי לצאת מזה, אז האדם חייב לעבור מהעולם. הוא חייב למות, להיראות כאילו, כאילו. הוא צריך להיוולד מחדש. גזירת מיטה שנגזרה על דור המדבר, אותה גזירה, כאן מונחת, כאן תמונה גזירה נוספת. להבין, נגזרה גזירת מיטה על 60 ריבו, דור שלם, והדור הזה הוא דור מקבלי התורה. הדור שהוא היה כלל ישראל, הוא היה 60 ריבו שקיבלו את התורה. 60 ריבו מקבלי התורה, עליהם נגזרה גזירת מיטה. להבין, זאת לא גזירת מיטה פרטית של אדם ואדם, אדם שחטא, אדם ש... הגזירה הזאת כוללת בתוכה גם מדובר פה על דור מקבלי התורה. מדובר פה על אותם בני אדם, אלו שעמדו בסיני, אלו, אותם שעמדו בסיני, והם קיבלו את התורה. הם התחברו למקור החיים, ועליהם נגזרה גזירת מיטה. זה דבר פשוט, זה דבר ברור. זאת לא גזירה על בני אדם בלבד. זאת גזירה שנגזרה על התורה שהתקבלה. הם היו, האנשים האלה היו אלו ש... על ידם התורה נתקבלה, התורה ירדה לארץ אליהם. הם היו מעמד הר סיני של קבלת התורה בעצמה. כשנגזרה עליהם גזירת מיטה, הגזירה הזאת היא גזירה של לסלק, לקחת מכלל ישראל את התורה. יש סוגיה בבבא בתרא, אני לא רוצה, השעה כבר מאוחרת, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לזה. הגמרא בתחילת פרק המוכרת הספינה, ידוע, גמרא של רבא בר בר חנה ואותו תייעה, שהראה לו את כל הדברים שהיו במדבר. הראה לו את הר סיני, ותא ואחווי לך מיתי מדבר. בוא ואני אראה לך את מיתי מדבר. אומרת הגמרא, הוא הראה לרבא בר בר חנה, והוא הראה לו את מתי מדבר שוכבים. מדובר פה ב-60,000. 60,000 אנשים, 60,000 גברים מבני 20 עד בני 60. 600,000. שוכבים וכולם גנו הפרקינד, הם כולם עם פניהם למעלה. ודמו כתוב בגמרא כי מבסמי. פניהם הם פנים כמו אנשים שהם מאוד צבעי רצון, מבוסמים, טוב להם. פנים צהובים של בני אדם בשמחה רבה. הגמרא מספרת עוד סיפור, זה נראה כמו סתם דבר צדדי. הגמרא מספרת שהם היו שוכבים והברכיים שלהם היו מורמות. זאת אומרת, החלק התחתון של הרגל עמד והברכיים היו כך, כך, כמו שכשאדם שוכב ומרים את הברכיים. כך הם היו שוכבים. ופניהם היו למעלה ודמו כמבס מי. וכתוב שאותו תאיה רחב על גמל, והיה רומח שלוף בידיו, והוא עבר תחת הברכיים של אותם מתי מדבר, והוא לא נגע בהם. להראות לנו כמה הם גבוהים כאילו. במשולש הזה של שיצרו הברכיים המורמות, אז הצליח לעבור אדם רוכב על גמל ורומח מונף בידו. המהר"ל כדרכו מגלה את העומק הנפלא שחז"ל מתכוונים ללמד אותנו פה. הגמרא אומרת בחולין שכשהרגל ניטלת עד הארכובה, דהיינו עד הברך, אז האדם לא טריפה עדיין. אדם הוא בהימה, לא טריפה. כשנוטלים מהארכובה ולמעלה, אז האדם נעשה טריפה. זאת אומרת, ללמד אותנו, הקומה של האדם מתחילה מהברך ומעלה. מהברך ומעלה מתחילה הקומה האמיתית של האדם. הרמז שחז"ל מתכוונים לרמוז בזה, שאדם יכול היה לעבור בגובה של הרגל עד הברך. בגובה הזה, אדם על גמל עם רומח בידיו, יכול היה לעבור. זה כדי ללמד אותנו שהם, שהקומה שלהם מתחילה מהברך ומעלה, אז הם גבוהים בהפלגה. במקום שעד המקום שאנחנו יכולים להגיע, אז אנחנו לא מגיעים לתחילתם. זה מה שהגמרא מתכוונת ללמד. כמה שבן אדם יכול להגיע, על כמה גבוה שבן אדם, צורה נורמלית של בן אדם. אדם רחוב על גמל, שזה דבר אפשרי, נושא בידיו רומח. כל זה, אז הוא נמצא בחלק הזה שהוא עדיין לא הקומה שלהם. הקומה שלהם מתחילה מזה ומעלה. ללמד אותנו שדור המדבר הוא גבוה מאיתנו, אנחנו, עם כל הגובה שלנו, אנחנו לא מגיעים לתחילת הקומה שלהם. וכתוב שם בגמרא שהוא רצה לקחת מהם, הם היו לבושים. היו לבושים בציציות, היו לבושים. והוא רצה לקחת משהו ולהביא לבית המדרש, כדי שנלמד מזה הלכות ציצית. במחלוקות גדולות, מחלוקות של בית שמאי ובית הלל. באיזה אופן שמים את התחל. הוא תלש משהו, אז הפסיקו, אז אי אפשר היה לעזוב את המקום. הם לא יכלו ללכת. רב אבא ברחנה תלש משהו מהבגדים שלהם. אמר לו, אהותיה, אולי לקחת משהו מפה? זאת אומרת, כן. אמר לו, אם כך אנחנו לא נזוז מפה, נשאר פה. עד שלא תחזיר, לא נוכל לצאת. הכוונה, מה שחז"ל מתכוונים ללמד אותנו, שאנחנו לא יכולים לקחת מדור המדבר שום דבר. הם לא נמצאים במסורת שלנו, הם לא אלו שאנחנו מתחברים אליהם. הם נמצאים מחוץ למסורת. אין לנו שום קשר איתם. מהם אנחנו לא יכולים להביא שום דבר לבית המדרש. באו בטענות לרב אבא בר חנה, למה לפחות לא הסתכלת, ספרת, למה לא ראית? זה פשוט שגם לרב אבא בר, זה גם על דעתו זה עלה. פשוט. אבל גם את זה הוא לא יכול היה לקחת. אם רוצים ללכת, צריכים להשאיר את הכל שם. אם רוצים להיפרד מהם, את הכל צריכים להשאיר שם. לקחת מהם משהו זה דבר בלתי אפשרי. אנחנו לא יכולים לקחת מאיתם שום דבר. אין לנו שום צד של חיבור אליהם. זה לא, הם לא מצטרפים אלינו, אנחנו לא יכולים להצטרף אליהם. אין בינינו המשך. הם נשארו שם. זה דבר פשוט, שהדרגה שלהם, הרמה, נלקחה מאיתנו. פירוש הדברים, אין כאן רק גזירת מיטה, כדי שהאדם יוכל לחזור לאותה רמה שהוא היה מקודם, אז הוא צריך להיוולד, צריך להיות נילוש מחדש, ולהיוולד, להיווצר מחדש. זה לא רק זה. כאן הייתה גזירה על התורה בעצמה. חלק מהתורה נשאר שם. אין לנו אותו. אין לנו אותו. החלק הזה, אנחנו לא יכולים להתחבר אליו. אל אותה תורה שקיבלו מקבלי התורה באופן ישיר, אליהם כביכול בורא העולם פנה ואמר אנוכי השם אלוקיך. הם נשארו שם, אין לנו אותם. הם נשארו במדבר. הם לא הגיעו לארץ. זאת אומרת, הם, לא מהם, אנחנו מקבלים את המסורת. אין לנו חיבור אליהם, הם נשארו במדבר, הם לא הגיעו הנה. הם לא איתנו, זה במילים אחרות, הם לא איתנו. אין לנו שום חיבור של המשך מהם. הגזירה הזאת, זאת גזירת המיטה הזאת, היא גזירה נוספת. זאת חוץ מגזירת מיטה על בני האדם שחטאו, שהם לא יכולים לחזור לדרגתה, עד, כמו האדם הראשון, אחרי שהוא חטא, החטא הזה גרם, שהוא לא יכול להמשיך, לחיות חיי עולם עם החטא הזה. אז הוא חייב. כלי שנפגם, צריכים להחזיר אותו לכפשונות, צריכים להחזיר אותו, ללוש אותו מחדש, לעצב אותו מחדש, וליצור אותו כלי חדש. שם הגזירה הייתה לא רק עליהם, שם הגזירה הייתה על התורה. שם באותו דור, אצל מקבלי התורה, הגזירה הייתה עליהם, אבל הגזירה הייתה גם על התורה. להבין, פרשת טומאת מת, כמו שאמרנו, פרשת טומאת מת זאת לא טומאה רגילה, זאת לא טומאה ואלמה, להפך, הדבר הזה צריך היה להיות דבר קדוש. המת צריך, המת הוא בעצם דבר נעלה. המת כמו שהוא, הוא יצור שהוא לא מעלמא הדין, הוא לא מהעולם, הוא כבר לא מהעולם שלנו. הוא עבר מהעולם שלנו למהלך אחר, לעולם אחר, למציאות אחרת. טומאת מת כוללת בתוכה, וזה החידוש, טומאת מת כוללת בתוכה. מי שנטמא במת, נסתם החיבור שלו, הוא צריך מחדש להאיר את חוקת התורה בתוכו. התורה נסתמה בפניו. מקור החיים נסתם בפניו. זה החידוש. זה שהתורה דחתה לבאר את פרשת טומאת מת וטהרת טומאת מת. התורה דחתה את זה עד אחרי קיום הגזירה של כל הדור ההוא שמת. באותו ראש חודש אב שמת אהרון הכהן, כמו שכתוב בפרשת השבוע, באותו ראש חודש אב, באותו אב כבר לא מתו מתי מדבר. הם כבר קלו, הם גמרו את המכסה. נשארה השארית האחרונה, קלו מתי מדבר. זה היה ב-15 באב של אותה שנה שמת אהרון. זה שנת ה-40 האחרונה. מתי מדבר מתו באב הקודם, בתשעה באב הקודם, מתו אחרוני מתי מדבר. כל הדור מת. כיוון שטומאת מת שייכת לגזירת מיתה שנגזרה, ומכיוון שנוספה עלינו גזירת מיתה, שהיא גם גזירה על התורה. לכן, אחרי שמת כל הדור של מקבלי התורה, אז נכתבה פרשת חוקת. פרשת חוקת שייכת לשנת ה-40. היא כבר שייכת לשנת ה-40. בשנת ה-40 כבר מתו כל מתי מדבר. הגזירה של טומאת מת כללה את הגזירה של שהמוות שאדם צריך למות, והגזירה שנגזרה על התורה. לכן כאן נאמרה התארה. הגזירה שנגזרה על התורה צריכה להתגלות בפרשת זאת חוקת התורה. כך אפשר להיטהר מטומאת מת. חוקת התורה זאת הפרשה שנאמרה, כן, היא פרשה שנאמרה אחרי, בפשטות, אחרי קיום גזירת מיתה בכלל ישראל, אחרי קיום גזירת מיתה על מקבלי התורה. אז כביכול בורא העולם גילה את הפרשה של זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, אז נתגלתה לכלל ישראל הפרשה שהחיבור שלנו לתורה הוא לא בר ניתוק. אנחנו תמיד יכולים לחזור ולהתחבר. אין מחיצה שהיא מפסיקה באמת לגמרי בינינו ובין מקור החיים. גזירת טומאת מת כוללת בתוכה גזירה שבלי חידוש, בלי לחזור לזאת חוקת התורה, אז יש גזירה על התורה שתהיה חציצה בינינו ובין התורה. זאת הגזירה של טומאת מת. תורת חיים, אנחנו יכולים להגיע למצב שתהיה חציצה בינינו ובין תורת חיים. הפרשה הזאת מגלה, היא מגלה, שלעולם החציצה הזאת היא לא חציצה אמיתית. זאת חוקת התורה. התורה חקוקה בנו, היא לא כתובה, אלא חקוקה בנו. זה בקצרה מה שרצינו לבאר. מה שגילו בחלום לאותם ראשונים, שזה היה דבר שעוד לפני האלף השישי, כפי הנראה, כמו שמשמע. כל הגזירות שנגזרות, גזירות קשות במיוחד. תמיד, תמיד רודפים אותנו. תמיד. חיינו תמיד תלויים לנו מנגד. אבל ישנם גזירות מיוחדות על התורה. המקור באותה גזירה שנגזרה על דור מקבלי התורה, זאת הגזירה שכלולה באכן כאדם תמותון. אכן כאדם תמותון. אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, מקבלי התורה, ואיתם כאלוקים. חיי עולם נטע בתוכנו, אבל אכן כאדם תמותון. מכאן הגזירה על דא גזירת אורייתא. זאת אומרת, כתוב כאן, אותה גזירה שגזרתי, אותה גזירה שגזרתי, ואותה חוקה שחקקתי, אותה גזירה שגזרתי, היא גזירה על ה... לא על המוות הפיזי בלבד, אלא על, ה... על הניתוק, על המחיצה בינינו ובין אותה תורת חיים שהיא חיי עולם שהוא נטע בתוכנו. דא גזירת אורייתא. לקחת 20 קרונות מלאות ספרים, בזמן שהספרים האלה נכתבו בדם. אלה ספרים שהם כתבי יד של בני אדם, שישבו וכתבו. ולא היה להם במה לכתוב, אלא על כל, כמו שידוע, כל 2-3 מילים, צריך שוב לחזור ולטבול את הנוצה בדיו, שקשה מאוד לעשות אותו. ואת כל הספרים האלה, 20 קרונות מלאות ספרים, שרפו בצרפת, בערב שבת פרשת חוקת. דא גזירת אורייתא. זאת גזירה מיוחדת על התורה, שתהיה מחיצה בינינו ובינה. הגילוי של תורה, אותו גילוי של תורה שנמצא באותם ספרים, הגילוי הזה נמנע מאיתנו, נלקח מאיתנו. מחיצה נוצרה בינינו ובין התורה. כל זה כלול באותה גזירת מיטה שנגזרה על דור מקבלי התורה. שם הייתה גזירת אורייתא, גזירה על התורה שתסתלק. אותה גזירה שניתנה, זאת אומרת, אותה תורה שניתנה, הייתה גזירה שהיא עצמה תסתלק. הגמרא אומרת במסכת תמיד, רצונך שתחיה. כך כתוב בגמרא במסכת תמיד, דף למד ב' עמוד א'. רצונך שתחיה, אם אתה רוצה לחיות באמת, מות עד שלא תמות. כל מי שרוצה שדברי תורה יתקיימו בו, על זה כתוב בתורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אדם צריך להמית את החיים האלו שהוא חי, כדי להיכנס למערכת חיים אחרת, פנימית יותר, אמיתית יותר. רצונך שתחיה חיי אמת, מות עד שלא תמות. זאת אומרת, קח את החיים האלה שאתה חי אותם, תצא מהם. כאילו, תמות מהם, אז תחיה. מה שמלמדים אותנו כאן בפרשת חוקת, מלמדים אותנו שעל אותה תורת חיים, על אותו חיבור לחיים, נגזרה גזירת מיטה. זאת גזירה מיוחדת על החיבור שלנו לחיים. כדי לחיות צריך למות. לכן קיבלו עליהם הקדמונים להתענות. קיבלו עליהם להתענות. הם מתענים בערב שבת פרשת חוקת. אין אפשרות אחרת, לנו אין אפשרות לקיים, מות עד שלא תמות, אלא על ידי תענית. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו לא יכולים להרוג את עצמנו בשום צורה אחרת. אלא רק, מכיוון שיום שלם, כשאדם חי, חיים מחייבים. יום שלם זה נקרא, שאדם הוציא את עצמו כאילו מסדר החיים. תענית של יום שלם. זה קיום של מות עד שלא תמות. זה מה שרצינו לבאר בנוגע לפרשה הזאת. ואנחנו נמצאים בדברים האלה, לא צריך להאריך. אנחנו נמצאים תחת גזירות. אנחנו נמצאים תחת גזירות נוראות. אנחנו מתפללים קרא רוע גזר דינינו. אבל המצב כמו שהוא נראה, הוא נראה חמור. הוא נראה שאנחנו נמצאים תחת, רחמנא יצילנו, תחת איזשהו גזר דין. ואנחנו מתפללים, מתפללים מעומק הלב, כביכול לבורא העולם, קרא רוע גזר דינינו. קרא רוע גזר דינינו. ואנחנו מתפללים שכביכול בורא העולם יזכור לנו. יזכור לנו. שבעומק, באמת, אנחנו מחוברים לתורה בכל נימי נפשנו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. יציל אותנו מכל צרה וצוקה, ויהיה חיינו חיים אמיתיים.